מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום, ברוכים הבאים לפרק ה-31 של מנועי הכסף. בערך בפעם השלישית בחודש האחרון תכננו לדבר על נושא אחד, ואז אנחנו פתחנו את המסכים בבוקר או בלילה וגילינו ירידות שערים חדות במדדים. אז גם היום נדבר על מה בעצם קורה בשווקים, ויותר חשוב מזה, מה הנקודות שצריך לשים לב בתקופה הקרובה עד סוף השנה, שבמידה רבה לדעתנו יקבעו את כיוון השווקים גם בשנה הבאה, אולי בטווח הארוך יותר. אני שי סלינס, שלום אורי גרינפלד.
אהלן שי.
אורי, תן לי, לפני הכל, תן לי להקריא לך כמה ביצועים של מניות שמתחילת השנה, מ-2018, כן, שאנחנו, אתה יודע, עוד חודשיים כבר השנה מאחורינו. פייסבוק מינוס 17, אי-ביי מינוס 28, ווסטרן דיגיטל מינוס 28, שברון, קטרפילר, IBM מינוס 15-20%. מדדים, בואו נגיד על המדדים, אתמול ובעצם גם היום דאו ג'ונס ו-S&P כבר לא חיובים, מחקו את כל העליות מתחילת השנה. מדד תל אביב, שזה נקודת אור קצת מעודדת, עדיין חיובי, לא הרבה, אבל לא מחק עדיין את כל העליות, הוא משהו באזור ה-2%. הדולר התחזק במשהו כמו 5% מתחילת השנה, והמניות, שבצד השני יש כמובן צד חיובי לכל דבר, נטפליקס עם פלוס 50% מתחילת השנה, אפל 37%, ואמזון בערך 40%, אל תתפסו אותי בעשירית האחוז, אבל אלה בערך המספרים. אז זה לא שנה טובה למדדים, אורי?
כרגע לא, כרגע זה ממש לא שנה טובה, כמובן לפני חודש היינו מדברים אחרת לגמרי, ועד סוף שנה מן הסתם אנחנו לא נדע היום להגיד איך זה ייגמר, איך 2018 תיזכר בשווקים, אבל כרגע זו לא שנה טובה, ו-2018 אפשר לצייר אותה, כי אני חושב, שנת מעבר כזו, בשווקים, בכלכלה, בתפיסה של המשקיעים, אחרי שנתיים מאוד יפות בשווקים, 2016, בעיקר המחצית השנייה, ו-2017, עם עליות מאוד חדות, עם צמיחה מאוד מהירה בכל העולם, אנחנו מסתכלים קדימה, ואני חושב שהמשקיעים מתחילים לראות נקודות פחות טובות, גם לגבי המדיניות של טראמפ, שאם כשהוא התחיל, אז כולם דיברו על כמה הוא מדהים לכלכלה, ועכשיו הם מבינים שגם הדברים הטובים שלו, לא עשו יותר מדי, ובטח לגבי הדברים הבעייתיים שהוא מביא, כמו מלחמת סחר ואיראן, הדברים האלו מלחיצים את השווקים, ואני חושב הסיפור הגדול, ודיברנו על זה גם לפני שבועיים, בסוף הסיפור הגדול, זו הריבית בארצות הברית. אז אם שנה שעברה הריבית עלתה, אבל היא הייתה עדיין מאוד נמוכה במונחים אבסולוטיים, הפד כבר בריבית של 2.25, יסיים את השנה בריבית של 2.5, וצפוי להגיע השנה הבאה לריבית של מעל 3%. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשים פיקדון בארצות הברית, אתה מקבל 3%, פחות או יותר, תלוי כמובן עד כמה לקוח טוב אתה של הבנק, אבל זה שינוי, זה משהו שלא היה פה שנים, ובכל העולם הריביות עדיין אפסיות, וזה גורם למחשבות מבחינת המשקיעים של איך יראה העולם ב-2019 ו-2020, ולכן אני חושב שהשנה הזו היא באמת איזושהי שנת מעבר כזו.
וזה לא משהו שהולך הרי להסתיים, אנחנו סביבת ריבית שעולה והסביבה תמשיך לעלות, ללא קשר לירידות בשווקים, זה לא שעכשיו הפד אומרים, טוב, די, אולי טעינו, בוא נתחיל להוריד את הריבית, אנחנו ממש לא שם.
לא, בלי שינוי כלכלי אמיתי במשק אמריקאי, ולא רואים כרגע שינוי כלכלי אמיתי, הפד לא יפסיק את העלאות הריבית. יותר מזה, שי, בואו נזכור מה קורה בשאר העולם, אז אמנם הריבית באירופה, ביפן, בישראל עדיין לא עלתה, אבל בישראל מדברים ברצינות על העלאות ריבית שנה הבאה. באירופה הבנק המרכזי ישיר את הריבית נמוכה, אבל הוא מסיים את תוכנית הרחבה הכמותית בדצמבר, זאת אומרת, הטריליונים שהוא שפך לשוק כבר לא יהיו. ביפן הבנק המרכזי גם כבר רוכש הרבה פחות אגרות חוב, ולכן הרבה פחות כסף זורם לשווקים. זאת אומרת, יש פה כן שינוי כיוון לעומת השנים האחרונות, שהורגלנו שהבנקים המרכזיים כל הזמן ידאגו לשווקים, ואני חושב שיש גם שינוי בתפיסה. אם אנחנו מסתכלים על פאוול, הנגיד היום בפד, לעומת ילן, אתה רואה תפיסה אחרת לגמרי. ילן, התפיסה בשוק תמיד הייתה שאם יהיה רע, אז יהיה טוב. זאת אומרת, אם יהיו כמה נתונים חלשים, אל תדאגו, חבר'ה, ילן, תעצור את העלות הריבית, או תגיד שהיא לא מעלה ריבית, או שאפילו תזרים עוד כסף לשווקים, ולכן היה מושג כזה בשוק בשנים האחרונות, שנקרא The Fed Put, כמו אופציית הפוט של הבנק המרכזי, אם יהיה רע, אז בעצם יהיה טוב, כי הבנק המרכזי יזרים עוד כסף. עכשיו, אנחנו לא יודעים להגיד באמת איך ג'יי פאוול יתנהג אם יהיה רע, כי עדיין אנחנו לא שם, והוא נגיד חדש. אני כן חושב שאפשר להגיד שקודם כל הוא הרבה יותר נמרץ וניצי ממה שילן הייתה, הוא נשמע הרבה פחות זהיר ממה שילן הייתה, לטובה ולרעה, ולכן כנראה גם אם יש עדיין איזושהי אופציית פוט של הפד, זאת אומרת כשיהיה רע אז הפד ירגיע, כנראה אופציית פוט הזאת היא במקום שצריך להיות הרבה יותר קיצוני כדי שזה יקרה. ירידות של 10%, את ילן הם כנראה היו עוצרים מעלת ריבית, את פאוול לא, אם אנחנו מצפים שהפד ייכנס וירגיע, זה צריך לקרות אחרי ירידות הרבה יותר חדות.
או על משהו, כמו שאמרת, ריאלי בכלכלה, כמו עלייה בירידה במשרות החדשות, או
זה, אלה הנתונים שצריך. בדיוק, שינוי כלכלי, האטה, אבל זה ממש לא נראה כרגע באופק.
כן, ולגבי, בוא נגיד, נקודות ציון שיש לנו מבחינת ריביות בעולם עד סוף השנה, אנחנו מדברים על העלה כמעט ודאית בארצות הברית של הריבית, נכון?
כן, בדצמבר הפד כנראה יעלה ריבית, וגם ב-2019 הוא מתכנן לעלות הריבית פחות או יותר באותו הקצב שראינו השנה, זאת אומרת, כל ריבון עלת ריבית, ומתחילים להרגיש את ההשפעה של זה, בעיקר בשוק הנדלן האמריקאי, כבר רואים מעטה בשוק הנדלן האמריקאי, מחירות בתים בירידה, בתים חדשים, בנייה בהעטה, בסוף הריבית עולה, אז גם ריבית המשכנתאות עולה, ושוק האשראי לאט לאט מתקרר, זה טבעי, אבל זה לא ראינו את זה שנה שעברה, אנחנו רואים את זה עכשיו, מתחילים להרגיש את ההשפעה של הריבית, ככל שהיא תמשיך ותעלה ב-2019, ההשפעה גם תתגלגל לעוד מקומות בשוק האשראי, כמו למשל אשראי לצרכנים, לרכבים, אשראי לסקטור העסקי, החברות בארצות הברית, גם הגדולות, גם הבינוניות, גם הקטנות, לקחו המון אשראי בשנים האחרונות, כי הריבית הייתה מאוד נמוכה, היה כדאי לקחת אשראי, ולאט לאט אנחנו עלולים לראות האטה בקצב האשראי. אני לא מדבר אפילו על תרחיש, שכרגע אני פשוט לא רואה אותו קורה, בטח בחצי שנה הראשונה של 2019, אבל אולי בשלב מאוחר יותר כן, שעלויות האשראי מתייקרות עד כדי כך, שנראה חברות שמתקשות לעמוד בהחזרים, ואז בכלל אנחנו נתחיל לראות באמת בעיות גם בסביבה הכלכלית.
וזה חברות שהן יותר בכלכלה הישנה, בוא נקרא לזה ככה, זה לא חברות טכנולוגיות שמתבססות על אשראי.
בדיוק, ולכן דיברת קודם על חברות הטכנולוגיה, אז יש חברות שעלו מאוד, יש חברות שירדו מאוד, צריך לזכור שאלה שיורדות הן גם עלו הרבה לפני, אבל כל ענף הטכנולוגיה, זה ענף שלא מבוסס על אשראי, אנחנו מדברים על חברות בסיסיות יותר, והאמת שצריך לשים לב שאנחנו מדברים גם על חברות קטנות בדרך כלל. החברות הגדולות, אם מסתכלים על ה-S&P 500, 500 החברות הגדולות בארצות הברית, נכון שהן לקחו אשראי, אבל גם יש להם המון מזומנים, בטח בענף הטכנולוגיה, גוגל, אפל, כל אלה, יושבות על הרי מזומנים, ולכן גם אם הריבית עולה והם קצת מתקשים, אז יש להם קרית מזומנים שמאפשרת להם לעצור רגע את שוק האשראי, לא חייבים להמשיך ולמחזר את החוב. אבל החברות הקטנות לא יושבות על אותם הרי מזומנים, ואם הריביות ממשיכות לעלות, הן כן עלולות להיקלע לקשיים. עכשיו בוא נשאל את עצמנו, איפה הכלכלה, מי משפיע יותר על הכלכלה האמריקאית? גוגל? על השווקים אנחנו יודעים מי משפיע יותר,
כן.
החברות הגדולות.
כן.
אבל על הכלכלה האמריקאית, מי שמשפיע זה החברות הקטנות והבינוניות. זה לב ליבה של הכלכלה האמריקאית, ולכן אם נראה שם האטה, אולי לקראת סוף 2019, תחילת 2020, כבר נרגיש שאתה במשק, וזה סיפור שיכול לשנות פה את התמונה.
כן, גם נזכיר שאנחנו בעיצומה של עונת דוחות לרבעון השלישי, החברות הגדולות באמת יפרסמו, עדיין לא פרסמו את התוצאות שלהם, יש כמה תוצאות מעניינות מאוד, אתמול למשל טסלה, רק דוח שעולה לי בראש, דיווחה על תזרים מזומנים עצום של 800 מיליון דולר, ציפו ל-200 מיליון דולר, הם גם ציפו להפסד של החברה והיא הציגה רווח. זאת אומרת שהרבה הרבה יקבע בדוחות שיהיו, גם פייסבוק, גם אמזון, גם גוגל. נראה מה יהיה שם, יכול להיות שזה במידה רבה יקבע את הכיוון של השווקים, נסדק בוודאי.
סביר להניח. העונת דוחות הזו מזכירה לי, אתה יודע, חבר שאתה בא ואתה שואל אותו, מה נשמע? הוא אומר לך, בסדר, אתה יודע.
תלוי.
תלוי, הוא לא אומר שרע, הוא רק נותן לך רמז שאולי בקרוב הוא יתחיל לשפוך את הבעיות שלו.
כן.
וזה מה שאנחנו רואים, אני חושב, היום בלא מעט חברות. המספרים עדיין טובים, המחירות עולות בקצב העונם, קצת יותר איטי מריבון קודם, ועדיין קצב של כ-7%, גידול במחירות, זה יפה, הרווחים עולים, אבל יותר ויותר חברות מדווחות קדימה שהן מצפות לראות יותר קשיים, אם זה בגלל מלחמת הסחר והתייקרות של חומרי גלם, אם זה בגלל שהם רואים שהביקושים לאט לאט פוחתים, ולכן השווקים מגיבים, כי את השווקים מעניין מה יהיה, לא מה היה כמובן.
כן. מפה בואו נדבר קצת על אירופה. שום דבר בעצם, לא, זה לא נכון ששום דבר לא התקדם, אנחנו מדברים על איטליה, ואיטליה עדיין בבעיות שלה.
איטליה, כן, איטליה מדהיגה את השווקים, ואני חושב שבטח בטווח הקצר, לא יודע אם בטווח הארוך, אבל בטווח קצר בצדק, כי קורה באיטליה תהליך מאוד מעניין. אם נעשה רגע תקציר הפרקים הקודמים, באיטליה נבחרה ממשלה שנתפסת כממשלה פופוליסטית, בראשות מפלגת חמשת הכוכבים, שהיא מפלגה עם רעיונות של פשוט טיפה לתת קונטרה לאירופה, לאיחוד האירופי ולכל מה שהוא דורש מהעם האיטלקי. חמשת הכוכבים הקימה ממשלה, הקימה קואליציה עם מפלגת הליגה, שהיא אפילו קיצונית יותר, והם התחילו בתהליך של בניית תקציב, והתקציב שהם בנו הוא תקציב שחורג מהדרישות של האיחוד האירופי, והאיחוד האירופי ממש אתמול גם דחה את התקציב שלהם, אמר להם שהוא לא מקובל עליו, לא שהאיחוד האירופי יכול להחליט מה התקציב של איטליה, אבל הוא כן אמר שזה לא מקובל, והם יצטרכו לנסות לפחות לשנות אותו. עכשיו, השווקים מתחילים להרגיש את מה שאני קורא לזה משחק הצ'יקן בין איטליה לאירופה, כל מי שראה סרט כלשהו בשנות ה-80, יודע מה זה משחק צ'יקן, ששני מכוניות נוסעות אחת לכיוון השנייה, והשאלה היא מי הראשון שימצמץ ויסתם מהמסלול.
אז מי מצמץ?
בינתיים עוד אף אחד, ולא רק שאף אחד לא מצמץ, אם מסתכלים על הסקרים באיטליה, הרי כל הזמן נערכים סקרים ששואלים, אם היום היו בחירות, במי היית בוחר, אנחנו רואים שמפלגות השלטון, זאת אומרת חמשת הכוכבים והליגה, שזכו, הקימו ממשלה עם תמיכה של 50%, היום כבר יש להם תמיכה של 60%. זאת אומרת, הניסיון הזה של איטליה ללכת ראש בראש עם אירופה, מוצא חן ביניהם, ולא רק זה, אלא שמי שהוביל לעלייה הזו בתמיכה, זה דווקא מפלגת הליגה שהיום הובילה בסקרים, המפלגה הקיצונית יותר. העם האיטלקי אומר לנבחרים שלו, לכו עד הסוף, תעשו מה שאתם יכולים, תלחמו באירופה, כי אנחנו לא מוכנים להמשיך ולספוג את הרפורמות והדרישות האלה מאירופאים לשוק עבודה יעיל או לפנסיות נורמליות. לא, האיטלקים רוצים לשמור על איך שהם היו בכל השנים האחרונות, כמובן שזה אותם תהליכים שהובילו אותם גם לחוב תוצר של 130%, אבל כנראה שהאיטלקים אומרים, החוב שלנו הוא לא בעיה שלנו, הוא בעיה של הגרמנים, ולכן הם הולכים ראש בראש, וכשהולכים ראש בראש השווקים, כמובן, בטח בטווח קצר, יכולים להמשיך לראות מזה.
הליגה, הם אומרים ברמה של אנחנו לא רוצים להיות חלק מהאיחוד האירופי, או שלא הגענו לזה יותר?
לא, את זה הם לא אומרים. גם הליגה וגם חמשת הכוכבים בהתחלה, עוד בשנת 2013-2014, שהם היו מפלגות אחרות, לפני שהם הוקמו, הם כן היו מה שנקרא אירוסקפטיות. בטח אחרי הברקסיט, הייתה גם אז אופנה של בכל מדינה, היה איזה מישהו שאמר, תחזיק אותנו שגם אנחנו ניצא.
כן.
זה היה אופנה. אבל לקראת הבחירות, ובטח אחרי הבחירות, אף אחד לא מדבר על יציאה מהאיחוד האירופי, על משאלי עם, על הדברים האלו, אף אחד לא מזכיר את זה, אבל החשש הוא שכשהולכים ראש בראש, ויש לך תמיכה פוליטית מצד העם, אז זה יכול להגיע לנקודה של תחזיק אותי או ש. כמובן שזה כנראה יהיה איום, כי אף אחד לא רוצה באמת לפרק את גוש האירו. זה תרחיש הוא קטסטרופה לכולם. אבל כאיום זה איום שיכול להריץ את השווקים. ועוד פעם, אני מדבר פה בעיקר לטווח קצר, כי בסוף אני בדעה ש האינטרס לשמור על גוש האירו כפי שהוא, הוא אינטרס גדול מאוד לכל הצדדים, גם לגרמנים, גם לאיטלקים, גם ליוונים, לכולם.
אפילו לאנגלים, שאנחנו כבר רואים בשבוע האחרון הפגנות ענק, שאומרות, אנחנו רוצים עוד פעם את ה...
כן, נגד הברקסיט.
נגד, כן.
לכולם יש את האינטרס, בסוף יש יתרון לגודל, אין מה לעשות. אז נכון שקטונתי מלהגיד אם בעוד 20 שנה יהיה גוש האירו או לא, אבל בעוד שנתיים כנראה שעדיין יהיה גוש האירו. כדי להגיע לתרחיש הגרוע ביותר, צריכים לקרות עוד המון דברים רעים בדרך, ואנחנו לא שם. אז כרגע, כן, רעשים יהיו, זה לא, כנראה שזה ייפטר בסוף, כנראה שהם יגיעו, האירופאים ייתנו לאיטלקים איזה ממתק או שניים להחזיר לבוחרים שלהם, להגיד, הנה, תראו, ניצחנו את אירופה, קיבלנו 1, 2, 3, ובתמורה הם יקטינו קצת את הגירעון, וניצא לדרך חדשה. אבל בטווח הקצר, בטווח של השבועות הקרובים, עד סוף שנה, כנראה שנמשיך לשמוע על הסאגה הזו.
ויש גם סחורות, ובשוק הסחורות, מה שעכשיו העניין העיקרי הוא עד סוף השנה, הוא הסנקציות, הם הסנקציות של איראן, שיכנסו לתוקף מלא בעוד משהו כמו 10 ימים, וזה בעצם השלב האחרון והסופי, שטראמפ מחזיק את האיראנים, וההשפעה על שוק הנפט ללא ספק תהיה.
ללא ספק. וראיתי דווקא כמה כותרות בימים האחרונים שהם מטילות ספק, ואנשים אומרים שגם אם איראן כבר לא תייצא נפט, אז סעודיה תמלא את החסר, וזה לא יקרה. לא הסעודים ואפילו לא תעשיית הנפט האמריקאית יכולה ככה בטווח כל כך קצר למלא את החסר, והיצע הנפט בעולם יקטן, ולכן גם המחירים הולכים ועולים, ויש לזה השפעה על הכלכלה העולמית, יש לזה השפעה על השווקים, משני כיוונים. כיוון אחד זה כמובן שמחיר הנפט עולה, אז האינפלציה יותר גבוהה, וכשהאינפלציה יותר גבוהה, אז מדברים על העלאות ריבית, ולכן אנחנו רואים מה שקורה עכשיו בשווקים,
כי זה רכיב מרכזי בעצם בכל סל המדד הזה, נכון?
חד משמעית. קודם כל מחירי הדלק עולים. זה הסיבוב הראשון, זה קורה מיידית. ברוב המקומות בעולם, בטח בארצות הברית, ההשפעה של הנפט על מחיר הדלק היא ישירה, זה לא ששני שליש ממחיר הדלק בארצות הברית הוא מס, כמו בישראל. שם ישר זה עולה, ועולה בחדות, והסיבוב השני מגיע דרך בעצם עלויות ייצור, כי בהרבה מדינות, ממשקים מתעוררים, במדינות תעשייתיות, הנפט הוא גורם ייצור משמעותי, וברגע שהוא מתייקר, זה מקשה על הפירמות. ולכן אנחנו רואים מעטה, בסחר העולמי, מה שכמובן מפשיע על הייצור, אני חושב שגם בישראל אנחנו נרגיש את זה שנה הבאה, ונראה העטה בייצור, שהנפט זה חלק משמעותי. אז אם ב-2016 ו-2017 העולם נהנה מירידת מחירי הנפט, שהייתה ב-14-15, אז ברגע שמחירים ירדו, היו שנתיים של מחירי נפט נמוכים, וזה תמך בצמיחה עולמית, זה תמך בריביות נמוכות, עכשיו אנחנו רואים את הצד השני של זה, כשעליית מחירי הנפט בעצם תמשיך גם בשנה הבאה, להמשיך גם לתרום לאינפלציה גבוה יותר, וגם להוריד מקצבי הצמיחה בעולם.
אז זו עוד נקודה. בוא נדבר קצת על... בוא נסיים בזה שנדבר על ישראל.
רגע, לפני ישראל...
כן.
נזכיר רק, כי דיברנו על זה פה, שבוע שעבר, אבל נזכיר שבשישי בנובמבר יש לנו את בחירות אמצע כהונה.
כמובן.
וזה גם נקודה שאנחנו לא יודעים מה יקרה בבחירות, אם היינו יודעים מצבנו היה טוב יותר, אבל זה בהחלט נקודה שיכולה לייצר רעש, נגיד את זה כך, וזה אמנם עוד מעט, אבל בשבועות הקרובים נמשיך לשמוע, וגם בימים שאחרי נראה איך השוק מגיב, מה הדמוקרטים יגידו, מה טראמפ יגיד, זה גם איזשהו מקור לרעש.
אז בוא נעבור לישראל, ודיברנו גם על הריבית בארצות הברית, ויש לנו דבר ראשון גם ריבית בישראל עד סוף השנה, ויש לנו נגיד חדש, ומהצד השני יש לו כאב ראש עכשיו חדש, ישן, בדמות גירעון.
כן, יש אין ריבית בישראל,
כן.
אבל לפי הצפי תהיה ריבית בישראל, וב-2019 בנק ישראל מדבר על שתי העלאות ריבית, ראשונה לרבע אחוז והשנייה לחצי אחוז, זה עדיין ריבית מאוד נמוכה, בטח כשמסתכלים על הריבית במונחים ריאליים, האינפלציה כבר מעל אחוז, אנחנו מדברים עדיין על ריבית ריאלית שלילית, זה ממשיך לתמוך במשק, ממשיך לתמוך בצרכן הפרטי, בהשקעות, אז מבחינה הזאת זה בסדר, השאלה אם בנק ישראל, תחת הנגיד החדש, אנחנו לא כך יודעים באמת מה, עד כמה התפיסה המוניטרית שלו שונה מזו שיש היום בבנק ישראל.
אגב, אנחנו יודעים משהו?
תראה, ישבתי ועברתי על מאמרים שהוא כתב. בסופו של דבר מגיע בן אדם מהאקדמיה, בן אדם שלא היה בישראל ב-20 שנים האחרונות, לא היה מעורב בכלכלה הישראלית, ולכן מה שניתן לנסות וללמוד, ואני מאוד נזהר עם זה, כי לפעמים אתה קורא מאמרים, אתה לא בהכרח מבין את הפסיכולוגיה של אדם שכתב אותם, צריך להיזהר מההשלכות כאלו. אני כן שמתי לב למאמר אחד מאוד מעניין, שהוא מדבר על כך שבנק מרכזי חייב להשתמש בכלי התקשורת שלו עם השווקים. תקשורת עם השווקים הפך להיות כלי בעצם. מה אתה אומר לשווקים, איך אתה מספר להם מה אתה הולך לעשות? חייב להשתמש בו בצורה, ביתר סט, בתקופות של ריבית נמוכה. זאת אומרת, בוא נגיד, או למעשה אומר, ואנחנו בתקופה של ריבית נמוכה בישראל, בשפל היסטורי כמובן, זה אומר שכנראה תחת הנגיד הבא, אנחנו נראה את בנק ישראל מנסה, מדבר מאוד עם השווקים, מנסה להסביר לשווקים לאן הדברים הולכים, וזה כמובן טוב כשזה מצליח, זה פחות טוב כשהשוק לא כל כך מבין את בנק ישראל, ומייצר בטעות אי-וודאות, ואז יכולת להיות קפיצות, או במטבע, או בשוק האג"ח, אז נראה איך באמת התקשורת הולכת להיות, זה נושא מאוד חשוב.
תקשורת ממש במסיבות עיתונאים ושאלות, ולהסביר למה אנחנו לא מעלים ולמה אלינו.
בדיוק, בהודעות, בפרוטוקולים שבנק ישראל מפרסם של הישיבות שלו, אבל צריך לזכור, בנק ישראל כמו כל בנק מרכזי אחר, הוא לא יבוא ויגיד, אני בחודש נובמבר מתכוון לעלות הריבית לחצי אחוז. הוא לא יכול להגיד כאלה דברים, כי אין לו כדור בדולח, והוא לא יודע מה יקרה באוקטובר, והאם תהיה לו אפשרות. אז הם כן מנסים לתת איזושהי הכוונה, פחות או יותר, לאן הולכים. הם לא יכולים להתחייב למספרים וחודשים. ולפעמים ההכוונה הזאת, בגלל שהיא בהגדרה מעט עמומה, וראינו את זה גם בארצות הברית, בתקופה של ילן, וגם ברננקי פעם חטא, ואמר משפט אחד שהוא לא היה צריך להגיד, והשוק התפרק ב-2013. אז לפעמים...
למה?
הוא אמר שהם שוקלים לסיים את הרחבה הכמותית, ותוך חודשיים הצועה ל-10 שנים הגיעה מ-1.6 ל-3.2. זאת אומרת, שוק האג"ח התפרק לגמרי, כי הוא רק רמז שאולי מתישהו בעתיד הם ישקלו לסיים את הרחבה הכמותית.
שזה בעצם כאילו נעל לריבית.
בדיוק. אז השוק לקח את זה למקום של אוטוטו זה קורה. אז אתה לא יכול לבוא להגיד לשוק, אני אעשה משהו בעוד שנתיים. זה גם לא רציני. לכן, לפעמים האמירות הן מאוד עמומות, ואז השאלה היא איך המשקיעים לוקחים אותן. ואם לוקחים אותן בצורה רגועה, אז הכל בסדר. אם פתאום בנק ישראל יבוא ויגיד, למשל, אני לא אומר שזה משהו יגיד, אבל למשל, אנחנו מתחילים להעלות את הריבית, ובמידת הצורך נעלה אותה מהר יותר מפעמיים בשנה. הכוונה היא...
זה דרמטי ביותר.
אם האינפלציה תעלה, אפילו אם יגידו, אם האינפלציה תעלה, ואם שער החליפין יתחזק, הדולר יתחזק, ואם 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 ואם, נעלה את הריבית מהר. יכול להיות שהשוק יבין את זה, שבנק ישראל רוצה להעלות את הריבית מהר, ואז אתה יכול לראות פתאום את השקל מאוד מתחזק, או את צורות האג"ח יכולות, ויכול להיות להפך, יכול להיות שבנק ישראל יבוא ויגיד, אם 1, 2, 3, אנחנו נשקול אם בכלל צריך להעלות את הריבית, ויכול להיות שהוא פשוט מנסה לחסות את הבסיסים שלו, בנק ישראל. והשוק יכול לקחת את זה לכיוון של הריבית לא הולכת לעלות גם שנתיים קדימה, ופתאום אתה תראה את הדולר מתחזק, ואת הצורות יורדות. זאת אומרת, קשה מאוד לפעמים לנסות להעביר לשווקים מסרים בצורה ברורה, כשאתה לא יכול להגיד אותם בצורה ברורה. וזה משהו שאנחנו נצטרך לראות מבחינת בנק ישראל.
עד סוף השנה אנחנו ניפגש איתו, זאת אומרת, ניפגש איתו במסיבת עיתונאים, בהכל, כן. צריך לחשוף אותו.
כן, ולאט לאט אנחנו נבין יותר באמת מה הכיוון המוניטרי. צריך לזכור, דיברנו על זה גם פה, שיש מסביב לנגיד, יש גם ועדה מוניטרית, לא הנגיד מחליט לבד. יש ועדה מוניטרית שהיא נשארת כפי שהיא הייתה עם קרנית פלוג, ולכן הדברים לא צפויים להשתנות בצורה קיצונית, אבל יש...
אגב, בהחלטה האחרונה, מתוך 5 חברים, 2 כבר אמרו, צריך לעלות.
2 כבר רצו לעלות הריבית בהחלטה האחרונה, לעומת 1 בהחלטות קודמות, זאת אומרת שלאט לאט משתכנעים שם שאפשר להתחיל לעלות הריבית, אז זה משהו שישפיע על השווקים, אנחנו נראה ב-2019, השאלה, הריבית תעלה, השאלה היא רק כמה מהר זה יקרה, והדבר השני, כמו שהתחלת, זה הגירעון. אחרי שנים של גירעונות נמוכים, אנחנו מתחילים לראות גירעונות יותר גבוהים, אנחנו לשנת בחירות נזכיר, המון סימני שאלה קדימה, ולכן גם הנושא של הגירעון צריך לעקוב אחריו, צריך לראות איך זה מסתדר עם הבחירות.
כי הרי אף אחד לא יעלה מיסים כדי עכשיו.
מה פתאום? להפך, דובר שבוע שעבר על עוד הפחתת מיסים, למרות שכולם מדברים על כמה גירעון גדול, דובר על עוד הפחתת מיסים, עוד איזושהי הבטחת בחירות, ולפעמים ההבטחות בחירות האלה מעמידות לך בפינה, ואתה חייב לעשות דברים, אז זה גם נושא, והכלכלה עצמה, אמנם כלכלה פנימית, אני חושב, תמשיך להיות חזקה, ביקושים בארץ המשיכו להיות גבוהים, כי הריבית נשארת נמוכה, אשראי זול, שוק העבודה מאוד חזק, האבטלה מאוד נמוכה, אז אני חושב שנמשיך לראות כלכלה ישראלית צומחת בקצב מהר, אבל בייצוא אני חושב שאנחנו נראה האטה, בגלל שכל העולם בסוג של האטה, ובעיקר הסחר העולמי באטה, אז אני חושב שהייצוא ב-2019 יראה קצת פחות טוב ב-2018, ולכן גם קצב הצמיחה בכלל של המשק יהיה קצת יותר נמוך, וזה מבחינת השווקים אני חושב יכול להשפיע, למרות שבסוף בשוק הישראלי יש הרבה חברות שמוטות לכלכלה הפנימית, ואם הכלכלה הפנימית חזקה, אז הדברים צפויים להמשיך לראות בסדר גמור.
אוקיי, אני חושב שאנחנו יכולים לסכם את הימים האלה באופוריה כבר אין בשווקים, ולא כולם חושבים שתמיד יהיה טוב ותמיד יהיו עליות, וזה סוג של חזרה למציאות, לקרקע.
כן, נחבר את זה למזג האוויר, אז עדיין חם, אבל יש כנראה הרבה רוחות ומדי פעם שערות.
יש תחזית לחורף.
כן.
תודה רבה, נשתמע בשבוע.